אהלן, שלום, מה שלומכם? לי קוראים אורי קואז, ואתן ואתם שוב בפודקאסט ביטלמניקס. אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר על הביטלס. טוב, אני תמיד מדבר על הביטלס בביטלמניקס, אבל היום בפרק 59 נמשיך יחד את מיני הסדרה הנפלאה בעיניי, תחילת ימי הביטלס. בפרק הקודם השקתי את חלק א' בסדרה וחזרנו יחד לליברפול של שנות ה-50 כדי להבין איך בדיוק הונחו היסודות למה שבסופו של דבר תהיה להקת הביטלס. דיברתי על ההשפעות של הרוק אנד רול וכמובן על אלוויס וליטל ריצ'רד ועוד שמות ששיגעו את הנוער בבריטניה ועל הקליפסו שהגיע גם הוא מאמריקה ואיים לרגע אחד על המעמד של הרוק אנד רול החדש. וכמובן על הסקיפל, שבא לתת מענה למי שרצה גם לנגן את המוזיקה החדשה הזו, ולא רק להאזין לה. המון בני נוער כאלה היו באמצע שנות ה-50 בבריטניה, והמון מהם התרכזו סביב המרזיסייד, ובמיוחד סביב עיר נמל די אפורה, שנפגעה במלחמת העולם השנייה, אבל שימשה כפתח כניסה חשוב של סחורות לבריטניה, וביניהם גם תקליטים מאמריקה שהעיפו לנוער את הראש. בעקבות ההצלחה האדירה של לוני דונגן והרכב הסקיפל שלו יחד עם לא מעט הרכבי סקיפל אחרים בבריטניה, הוקמו להקות סקיפל של בני נוער, ביניהם שתי להקות שנוגעות לסיפור שלנו, הקוורימן והרבלס. הקוורימן היו להקת הסקיפל הדי בית ספרית של ג'ון לנון, שהייתה מורכבת ברובה מחבורת וולטון, אותה שכונה שבה הוא התגורר יחד עם הדודה מימי. הרבלס היו להקת הסקיפל שבה ניגנו האחים הריסון, פיט והאח הקטן ג'ורג' יחד עם עוד שני חברים. בשישה ביולי 1957 עלול להופיע הקוורימן ביריד גיוס הכספים השנתי למען כנסיית סיינט פיטר שבוולטון. ג'ון לנון, פיט שוטון, החבר הטוב שלו, אריק גריפיץ, לן גארי, רוד דייביס וקולין הנטון. החבר המשותף של ג'ון לנון ופול מקארטני, אייבן ווהן, שכנע את פול להגיע לאירוע ולצפות בהופעה, ואולי אפילו להכיר את החבר שלו, ג'ון. פול הגיע והשאר היסטוריה שמפורטת היטב בחלק א' של מיני הסדרה. ב-18 באוקטובר 1957, פול מקארטני בן ה-15 הצטרף סוף סוף להופעה הראשונה שלו עם הקוורימן, והוא נוכח לדעת שלא הכל הולך חלק בחיים. ג'ון לנון ואריק גריפיץ, שאומנם ניגנו גם הם בגיטרה, לא היו מוכשרים מספיק כדי לנגן סולואים או גיטרה מובילה. פול, שכבר הוכיח בשישה ביולי לג'ון שהוא יודע לנגן טוב יותר מכולם, לקח על עצמו את התפקיד של הגיטרה המובילה, וההופעה הראשונה הזו עם הקוורימן בניו קלמבר הול בצפון ליברפול הייתה עבורו אסון. הוא פישל על הבמה ולא הצליח לנגן את סולו הגיטרה של גיטר בוגי, ונשבע שהוא לא יעשה את זה יותר לעולם. עם ההשפעות של בדי הולי על הצמד לנון את מקארטני, הסתיימה לה 1957. ברקע אגב, הגרסה הנהדרת של ג'ון לפגי סו, סינגל שהוציאו בדי הולי והקריקטס בסתיו 1957. כדי להשלים את 1957, זה הזמן המתאים לדבר על עוד הרכב סקיפל שהוקם בשנה הזו. The Eddie Clayton Skiffle Group, הרכב הסקיפל של אדי קלייטון. בהרכב הזה היו חברים אדי מיילס, ששינה את שמו לשם הבמה, אדי קלייטון, והוא ניגן בגיטרה ושר, ג'ון דורתי ניגן על קרש הכביסה, פרנק וולש בגיטרה, רוי טראפורד בבאס או בתיבת התה, והחבר הטוב שלו, ריצ'רד סטארקי, ניגן על התופים. ריצ'רד סטארקי ג'וניור נולד בליברפול ב-7 ביולי 1940, והוא התגורר עם הוריו בדינגל, אחד הרובעים המוזנחים ביותר של העיר. כשהוא היה בן 3, הוריו, אלזי וריצ'רד, החליטו להתגרש, ורינגו נשאר עם אמו. בגיל 4 הם עברו לגור בבית זול יותר, בדינגל, ברחוב אדמירל גרוב 10. אני לא יודע אם לגירושים היה קשר לעניין, אבל בערך מהתקופה הזו, רינגו הילד הפך לחולני מאוד. כשהוא היה בן 6, הוא הושפז למשך זמן ממושך עם כאבי בטן חריפים. החשד היה אפנדיצית שגלש לזיהום, והרופאים לא היו בטוחים שהוא יצא מזה, אחרי שהוא שקע בתרדמת למשך חודשיים תמימים. בסופו של דבר רינגו יצא מזה, וחזר לביתו אחרי שנה של היעדרות. וגם אז, אמו שחששה לו מאוד, לא אפשרה לו לחזור לספסל הלימודים, ולאחר תקופה ממושכת שכזו, מן הסתם הוא החסיר המון שעות לימודים, ולמעשה הוא לא ידע קרוא וכתוב. הפער הלימודי הזה היה משהו שתמיד העיב עליו. את הפער הזה הוא הצליח איכשהו להדביק עם שיעורים פרטיים, אבל בגיל 13 הוא שוב הושפז, והפעם עם שחפת ובעיות נשימה, ושוב הוא הפסיד לימודים למשך כמעט שנתיים. בתקופה הזו, ב-1953, אמו נישאה בפעם השנייה לבחור נהדר בשם הארי גרייבס, שהיה לו קשר מיוחד ותומך עם רינגו. ואחד הדברים הכי חשובים הוא שהארי היה מעריץ של מוזיקה ושל הרכבי ביג בנד. במהלך השהות שלו בבית החולים, רינגו הנער נחשף למוזיקה דרך הרופאים שעודדו את החולים להצטרף למעין להקה מאולתרת כדי לנסות ולשמח ולהעסיק אותם. וכשרינגו מן ה-15 השתחרר מסבב המחלה השני שלו, הוא כבר לא ראה טעם בלחזור לבית הספר, והוא נשאר בבית כשהוא מאזין לתקליטים יחד עם אביו החורג, ונחשף דרכו למוסיקה שתמיד תהיה שם עבורו, והוא יעשה לה ולהרי מחווה באלבום הראשון והנהדר שלו, Sentimental Journey. רינגו התחיל לחפש עבודה, ומצא כמה עבודות מזדמנות, עד שהוא הגיע בעזרתו האדיבה של הרי למשרת מכונאי מתלמד בחברת הנרי הנט אנד סן, שיצרה ציוד עבור בתי ספר. במפעל הזה עבד גם רוי טראפורד, שהעריץ סקיפל וגילה את הבשורה לרינגו הצעיר שנשבע בקסם של המוסיקה החדשה הזו. השניים החלו לנגן יחד בהפסקות במרתף של המפעל. טראפורד הביא איתו גיטרה ורינגו או ריצ'י תופף על קופסת פח, ולאט לאט הצטרפו עוד חובבי מוסיקה ללהקה המאולתרת הזו. אמא של רינגו, אלזי, ראתה את העניין ההולך וגובר של רינגו במוסיקה, ובמיוחד בתופים. באותה תקופה הוא קיבל סט תופים ישן מהסבא החורג שלו, האבא של הארי. אלזי המליצה לו לדבר עם השכן שלהם, הנער אדי מיילס, שהיא שמעה שהיה חבר בכל מיני הרכבים. כשרינגו דיבר איתו, אדי אמר לו שהוא רוצה להקים הרכב חדש, והוא מחפש נגנים. רינגו מיד חשב על חבריו למפעל, וככה הוקם ההרכב The Eddie Clayton Skiffle Group. Now me and my wife went to town. Sail away, lady, sail away. Well, we went to buy a $10 gown. Sail away, lady, sail away. אחרי ההופעה הראשונה של הקוורימן עם פול מקארטני ב-18 באוקטובר בניו קלמבר הול, ההרכב יחד עם מקארטני חזר לזירת הפשע ב-23 בנובמבר 1957. האירוע הזה היה מיוחד מאוד, מכיוון שזו הייתה הפעם הראשונה שבה צולם ההרכב החדש הזה של הקוורימן. כשהם לבושים בחליפות לבנות ועניבות פרפר, צולמו ג'ון לנון, פול מקארטני, אריק גריפיץ, לן גארי וקולין הנטון על הבמה בפעולה. עד לתחילתה של השנה הבאה, 1958, הרכב הזה המשיך להופיע בעוד כמה הופעות ספורות. האירוע האסוני, כמו שמקארטני קרא לו, כשהוא הופיע בפעם הראשונה עם הקוורימן, די ריחף מעל ההרכב. הם הבינו בעצם שאין להם גיטריסט מוביל. פול, שאולי הרגיש את כובד האחריות בגלל חוסר ההצלחה שלו בהופעה, חשב על נער שהוא מכיר ויוכל להיכנס לפוזיציה הזו של נגן גיטרה מובילה. ג'ורג' הריסון סיפר שפול הזמין אותו להגיע להופעה של הקוורימן בווילסון הול, ב-6 בפברואר 1958. אני אזכיר שפול וג'ורג' הכירו מהמגורים בספיק, ושניהם למדו בליברפול אינסטיטוט היי סקול פור בויז. ב-1954 הם התוודאו אחד לשני בזמן נסיעה באוטובוס, ויחס של כבוד הדדי שרר ביניהם, כבוד ששמור לשני אנשים שאוהבים מוסיקה. ג'ורג' בן הכמעט ממש 15 חיפש בתקופה הזו להתחבר ולהצטרף ללהקת סקיפל קיימת. הוא חשב להצטרף לטקסן סקיפל גרופ, או הטקסנס, כמו שקראו להם, ויש האומרים שעבור זה הוא התחבר עם אייריס קלדוול, בת ה-14, אחותו של מנהיג הלהקה, אל קלדוול, ואז הם התחילו לצאת יחד. אחי האל, או אלן, נהג לומר לו, תחזור עוד כמה שנים ואז נדבר. בשנה הבאה, אלן קלדוול ישנה את שמו לשם הבמה רורי סטורם, ויקים את ההוריקנים, ואליהם יצטרף המתופף ריצ'רד סטארקי, הלו הוא רינגו. עכשיו אלן התמקד במשהו אחר. הוא רצה מקום שירכז בו הופעות של הרכבי סקיפל, ובמרץ 1958 הוא פתח את המרגיו סקיפל סלר, שנתן תעסוקה ומקום להופעות גם לקוורימן. כשג'ורג' הגיע בשישה בפברואר 1958 לווילסון הול, הוא סיפר שהמטרה העיקרית שלו הייתה לבדוק האם הוא יוכל להשתלב באחד משני ההרכבים שהופיעו באותו הערב, הקוורימן והאדי קלייטון סקיפל גרופ, מה שבעצם אומר שלערב אחד, בתחילת 1958, היו תחת אותה קורת גג ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. ג'ורג' סיפר על המפגש הזה ועל מה שהוא חשב על ג'ון. אני זוכר שהתרשמתי מאוד מפאות הלחיה עם האבות שלו ובגדי הטדי בוי, הטרנדים שהוא לבש. באופן כלשהו, כל ההתנהגות המחוספסת שלו הייתה לדעתי דרך להפריד או להבדיל בין הנערים לגברים. מעולם לא הרגשתי מאוים על ידו. בכל פעם שהוא ניסה איזה טריק עליי, נתתי לו את הגב. הפעם הבאה שבה נפגשו ג'ון, פול וג'ורג' הייתה בנסיעה משותפת באוטובוס. לא ממש ברור איך זה קרה שכולם ככה נפגשו באותו האוטובוס, אבל פול שראה את ההזדמנות הגדולה לקדם את צירופו של ג'ורג' לקוורימן, עודד את ג'ורג' להוציא את הגיטרה שהייתה איתו ולהראות לג'ון מה הוא שווה. קדימה ג'ורג', תראה לו! ג'ורג' שלף את הגיטרה וניגן את הנעימה האינסטרומנטלית רנצ'י שביצע ביל ג'סטיס והאורקסטרה שלו, האמריקאים, ויצאה בספטמבר 1957. השיר הזה נחשב לקטע הרוק אנד רול הראשון שבו השתמשו במעין אפקט גיטרה מהדהד. הקטע הזה די הצליח כשהוא יצא וטיפס למקום השני במצעד האמריקאי ול-11 במצעד הבריטי. עוד קשר קטן בין הריסון לבין ביל ג'סטיס הוא קטע אינסטרומנטלי פחות רוק'נ'רולי שנקרא Cloud 9 מתוך אלבום באותו השם שיצא ב-1960 של ביל ג'סטיס והאורקסטרה שלו. האלבום הזה הכיל כמובן גם את רנצ'י. בעטיפה האחורית של האלבום נטען שרנצ'י זה כבר סאונד שלם ושהאלבום הזה מביא את הרנצ'י סאונד. ספוילר קטן, האלבום הזה הוא יותר ביג בנד מאשר רוק אנד רול, אבל לא ניגרר עכשיו לסמנטיקות. ב-1987, 40 שנה אחרי יציאת הסינגל המכונן רנצ'י, לפחות מכונן עבור הריסון, ג'ורג' הוציא את האלבום Cloud 9 עם שיר הנושא שהוא כתב, כשהספרה 9 בשיר שלו נכתבה במילים ולא כמו התשע הספרתית של ביל ג'סטיס. מחווה נהדרת של ג'ורג' לאותו השיר שבעצם התחיל הכל עבורו. באלבום הזה של ג'ורג' Cloud 9 הוא חזר שוב לימים ההם עם גרסת כיסוי לשיר שהקליט ג'יימס ריי ב-1962 ונקרא I Got My Mind Set On You שהפך ללהיט הקאמבק עבור ג'ורג' בתקופה ההיא. בואו נשמע קטע מ-1994, באיחוד המפורסם של שלושת חברי הביטלס לרגל פרויקט האנתולוגיה, כשהחברים התכנסו באולפנים של מקארטני כדי לג'מג'ם ולהקליט. אז הם ביצעו גם את רנצ'י. מעין סגירת מעגל יפה שכזו. אני מקווה שלא הייתם במתח יותר מדי. מה קרה אחרי שג'ורג' ניגן את רנצ'י באוטובוס? מיד אחרי שהוא סיים, הסתיים בעצם האודישן המאולתר הזה במלמולים של ג'ון. הוא בפנים, אתה בפנים, זהו זה. למרות הקלות שבה הסכים ג'ון לקבל את ג'ורג' ללהקה, זה לא אומר שלא היו לו התחבטויות שנבעו בעיקר מפער הגילאים בינו לבין ג'ורג'. ג'ון כבר כמעט היה בן 17 וחצי, וג'ורג' עמד לחגוג את יום הולדתו ה-15. ואיך זה בדיוק אמור להיראות? גם ככה הוא בלה את הצפרדיה עם פול, שהיה בן יותר מ-15 וחצי, אבל ג'ורג' גם נראה קטן וילדותי. ככה ג'ון סיפר. הוא היה ילד שניגן על גיטרה, והוא היה חבר של פול. לא הבנתי אותו ממבט ראשון. ג'ורג' נראה אפילו יותר צעיר מפול, ופול נראה כמו בן 10 עם הבייבי פייס שלו. לקח לי שנים להתקרב אליו ולהחשיב אותו כשווה בין שווים. בדברים האלה ג'ון לא ציין את האופי המיוחד של ג'ורג' שאולי כן משך אותו אליו. הילד הזה ידע בדיוק מה הוא רוצה ולא פחד משום דבר, גם לא מג'ון. משהו נוסף שמצא חן בעיני ג'ון הוא חוש ההומור המפותח של ג'ורג'. ג'ורג' ידע לעקוץ כשצריך והיה מצחיק מאוד, וג'ון העריך מאוד את התכונות הללו. יחד עם היחסים שג'ון הספיק לפתח עם פול וההומור הפנימי שלהם, שאף אחד, כולל חברי הקוורימן האחרים, לא ממש הבין, הרכש החדש והצעיר הזה, ג'ורג', השלים את התמונה. החבר הטוב של ג'ורג', ארתור קלי, שהיה חבר בלהקת הסקיפל הרבלס, וגם הוא ניגן על גיטרה, התחיל גם הוא להסתובב יחד עם ג'ורג' והקוורימן. I got a woman here, she can be... תזוזות טקטוניות התחילו לקרות בקוורימן. יחד עם ההצטרפות של פול וג'ורג' הצטרף גם נגן הפסנתר ג'ון לו, שלמד יחד עם פול, שהציע לו את המשרה הנחשקת. שמו המלא של ג'ון לו היה ג'ון צ'ארלס דאף לו, לכן כולם קראו לו דאף בקיצור. פול סיפר שהסיבה העיקרית להצעה לדאף להצטרף להרכב היא היכולת שלו לנגן ארפג'יוז, רצף תווים שנשמע גם קוהרנטי. במיוחד את הארפג'יו של Mean Woman Blues, שאלוויס הקליט כחלק מהפסקול הסרט Loving You, שיצא בקיץ 1957. הוא יכל לנגן את זה נהדר. אף נגן פסנתר אחר שהכרנו לא ידע לנגן ארפג'יו. היית צריך להיות מיומן כדי לעשות את זה. ידענו לנגן אקורדים, אבל לא יכולנו לשמור על רצף עד הסוף. קולין הנטון, המתופף שכבר קיבל תלונות מפול לגבי איכות הטיפוף שלו, התחיל לזגזג ולא להופיע לחלק מההופעות, מה שהשאיר אותם לפעמים חסרי מתופף. אין ספק שההרכב הזה התחיל להשתנות, ואושר הנגנים והכלים החל להוציא אותם לאט לאט מנישת הסקיפל. Smile, oh, don't get drive me wild. בשמונה במרץ 1958 צולמה התמונה הראשונה של ג'ון, פול וג'ורג' יחדיו. התמונה הזו צולמה בחתונה של איאן, בן הדוד של פול. איאן ביקש מפול להביא איתו כמה נגנים ולנגן במסיבת החתונה שלו שתארך בבית הוריו, לאחר שהחתונה עצמה נערכה בכנסייה. איאן בן ה-19 ניסה לג'קי בת ה-16, וזו הייתה הזדמנות נהדרת של ג'ורג' להופיע סוף סוף בפעם הראשונה עם ההרכב החדש שלו. לא כל חברי הקוורימן השתתפו בהופעה האינטימית הזו. אם שופטים לפי התמונה, רואים שרק ג'ון, פול וג'ורג' היו נוכחים שם. אבל אם מסתכלים היטב, רואים בתמונה גם קצה של גיטרה רביעית. והסברה אומרת שאולי גם ארי גריפיץ היה איתם. התמונה המפורסמת הזו משם חשפה את ג'ון, פול וג'ורג' שנים לפני שבריין אפשטיין יחנות אותם בחליפות, כשהם לבושים בקפידה לרגל אותו אירוע, אותה החתונה, עם עניבות וז'קטים אפורים. את התמונה הזו צילם מייק מקארטני, בן ה-14, והוא תפס בה גם את דניס ליטלר, השכן של איאן, עם כוס המשקה בידו. לפני שנתיים בערך, לתדהמת כולם, ובטח שלתדהמתי, מייק חשף עוד תמונה מהאירוע הזה של ג'ון, פול וג'ורג', והפעם מזווית אחרת. מכירים את זה שישנה תמונה שאתם רגילים אליה כל כך הרבה זמן, ואז פתאום אתם רואים זווית אחרת שלה? אז פיצוץ מוח כזה. האירוע הזה הדגיש עוד משהו. יש יותר מדי גיטריסטים בהרכב הזה. משהו חייב להשתנות. ג'ון ופול רצו נגן בס אמיתי, כמו שהיה לחלק מהלהקות. מספיק עם תיבת התה המאולתרת הזו. הם ניגשו לארי גריפיץ, וביקשו שירכוש גיטרת בס אמיתית, וינגן עליה במקום לנגן על הגיטרה. הוא לא ידע, אבל זו הייתה מעין תחבולה. הם ידעו שזה לא ריאלי לרכוש גיטרת בס חשמלית שמצריכה גם מגבר. אריק לא יוכל לממן את זה, גם אם הוא ירצה. ככה נבנה התירוץ של להיפטר מגריפיץ. בדפוס התנהגות שחזר על עצמו בדיוק כמו במקרה של פיט בסט, לאף אחד מהם לא היה האומץ לעשות את זה ולפטר אותו. מי שקיבל את המשימה הלא נעימה הזו היה נייג'ל וולי, המנהל במרכאות. שמשהו באקט הזה שלהם כלפי חבר שבר בו משהו. ככה הוא סיפר. נקראתי לפגישה בבית של ג'ון. אלה היו ג'ון, פול ואני. והם אמרו לי שאני צריך להיפטר מאריק. אתה המנהל, אז אתה צריך ללכת ולומר לו. על זה משלמים לך. בגלל זה אתה מקבל חלק שווה כמו כולנו. בישרתי לאריק את הבשורה, והוא התעצבן ואמר, אני חלק מההרכב. למה שהם ירצו להיפטר ממני? הוא חשב שאני תכננתי את זה, ולא סלח לי. ג'ון ופול לא היו איתו בקשר מאז. I've been traveling over miles, even through the valleys too. I've been traveling in vain. הליינאפ של הקוורימן הצטמצם משמעותית, כשעכשיו היו שלושה גיטריסטים, ג'ון, פול וג'ורג', פסנטרן, דף וקולין הנטון על התופים שכאמור היה שם מברירת מחדל. הם לא היו מרוצים ממנו, אבל היה קשה למצוא מתופפים טובים שיביאו איתם גם ערכת תופים. פול לא בחל בכתיבה בתקופה הזו. הוא רצה מאוד להתברג ככותב איכותי. בסוף חלק א' במיני הסדרה דיברתי על ההשפעה של בדי הולי והקריקטס על ג'ון ופול. אבל מקטע שכתב פול מקארטני בערך בתקופה הזו, אפשר להבין שלמרות שאלוויס נחשב במרכאות כבר לבחור הוותיק בסביבה, הוא עדיין השפיע עליהם מאוד. כשפול כתב את In Spite of All the Danger, זה היה מאוד ברור שהמנגינה מזכירה את Trying to Get You, שמתנגן ברקע. travel night and day, I might still run all the way. שיר נוסף שהוא חיבר בתקופה הזו היה Thinking of Linking, קטע שהוא שאב מפרסומת שראה בקולנוע של חברת הרעיתים Link. בסוף הפרסומת היה כתוב Are you thinking of linking? יצאתי משם וחשבתי לעצמי שזה חייב להיות שיר שאנשים יכולים להתחתן לצליליו. אבל לא יכלתי לכתוב מעבר ל-Thinking of linking can only be done by two. הנה קטע שבו שלושת הביטלס חוזרים ב-1994 לשיר הזה בנוסטלגיה. גם הסשנים המשותפים של ג'ון ופול התחילו לתפוס תאוצה, והם ערכו אותם איכן שהרשו להם להיות. אם זה בבית של הוריו של ג'ורג' כי אמו די חיבבה אותם, או בבית של פול כשהאבא ג'ים שסלד מג'ון לא היה בו, או בבית של ג'וליה כי מימי לא יכלה לסבול את פול וג'ורג'. פול חיבב מאוד את ג'וליה, וכמו ג'ון היחס שלו אליה לא היה כאימא של חבר, אלא כידידה או כאחות גדולה. פול סיפר שג'ון פשוט העריץ אותה. באחת השיחות שלהם הוא אמר לו משפט די אירוני, כמו שנלמד בפרק הזה. אין לי מושג איך אתה פשוט יושב ומתנהג רגיל כשאימא שלך מתה. אם משהו כזה יקרה לי, אני אאבד את הראש. הקוורימן נכנסו למעין תקופת דשדוש. לא היו יותר מדי הופעות, והרעיון להקליט משהו על תקליטון אמיתי התחיל להבשיל לג'ון בראש. אבל איך עושים את זה? זוכרים את הטקסנס, אותו הרכב סקיפל שג'ורג' רצה מאוד להצטרף אליהם? בשנה הקודמת הם עשו את זה, והגיעו למקום היחיד בליברפול שאפשר היה לייצר בו תקליט במהירות. האולפן הביתי של פרסי פיליפס. לפרסי פיליפס היה אולפן ביתי שהיה ממוקם ברחוב קזינגטון 38 בליברפול. את ההכשרה שלו הוא קיבל בקורס שהוא עשה בחברת EMI. הוא קנה מכשיר הקלטה קטן, מכשיר להטבעה של תקליטים, והציב את הכל באמצע הבית, ממש בחדר המגורים. בתאריך לא ממש ידוע, בסביבות סוף האביב או תחילת הקיץ, ישנם ספרים שנקבו ב-14 ביולי, ישנם כאלה שב-12 ביולי. זה לא משנה את העובדה שחברי הקוורימן הגיעו אל פרסי פיליפס כדי להקליט שני שירים. זה מעניין מאוד שהבחירה שלהם בשיר שיהיה ב-so-called A-side על תקליטון ה-78 סלד הזה, לא היה שיר של אלוויס, ולא היה שיר של ליטל ריצ'ארד, ואפילו לא שיר של גיבור הסקיפל הבריטי לוני דונגן, אלא שיר של בדי הולי והקריקטס שיצא בשנה הקודמת ונקרא That'll be the day. הבחירה הזו ככל הנראה נבעה מסידור הקולות, ואולי גם האופן הפשוט שבו הם יכלו לבצע את השיר, אבל גם מהערצה גדולה שלהם לדמות הלא סקסית הזו, ואפילו חנונית, אבל כזו שכותבת את השירים וגם מבצעת אותם. בואו נשמע את מקארטני מספר על זה לרוני ווד בתוכנית הרדיו שלו, רוני ווד בין היתר חבר בסטונס, ומקארטני הוסיף עוד סיפור על הקושי שלהם ועל הקלות של הריסון בניגון הפתיח ל-That'll be the day.
But yeah, and we love Buddy, and I think the other reason we love Buddy was that he wrote. Yeah. He wrote his stuff. Elvis didn't write his stuff. Loved Elvis, but he didn't write his stuff.
That's right.
So Buddy wrote and played the solos.
Yeah.
So he was a self-contained guy, which is what we were trying
to... On his Fender Strat, yeah.
Yeah. Which is what we were trying to emulate. And we were trying to... I mean, the first thing we could not work out was the beginning of That'll Be the Day. And then I think George came on. He got it. I was like, what? So, how did you do that?
that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, but that'll be the day when I die.
Well, that was a... Oh, yeah.
כשחברי הקוורימן נכנסו לאולפן הקטנטן הזה, הם היו דהומים מהפשטות שלו. מיקרופון אחד ויחיד היה תלוי מהתקרה. ג'ון, פול, ג'ורג', דף וקולין הוקלטו באופן לא הכי מתוחכם ולא הכי איכותי. כשג'ון הוביל את השירה, פול וג'ורג' בקולות הרקע, ואפשר לגמרי לשמוע את הפסנתר של דף ברקע. וגם כמובן, הטופים של קולין הצליחו להיות דומיננטיים בהקלטה הזו. אבל הכל מתגמד ליד העובדה שזו ההקלטה הראשונה שבה נשמעים ג'ון, פול וג'ורג'. עבור הצד השני של התקליטון בחרו חברי הקוורימן בשיר מקורי, כדי שאולי על כרטיס הביקור שלהם בדמות התקליטון הזה, הם יקדמו גם את היותם להקת קאברים וגם את היותם כותבים. השיר שנבחר היה In Spite of All the Danger שכתב מקרטני, וכמו שהזכרתי קודם, זה היה הדבר הכי קרוב לאלוויס בסשן ההקלטה הזה. על השיר הזה קיבל קרדיט בסופו של דבר גם ג'ורג' הריסון. למה? מתנה מפול על האקורד B7 שהוא לימד אותם, ועל סולו הגיטרה שהוא ניגן בו. באופן מפתיע, מי שמוביל בשירה בקטע הזה היה ג'ון, והוא הסביר את זה ככה. הייתי כזה בריון בימים ההם, ולא נתתי לפול לשיר אפילו בשיר שלו. בקטע הזה חברי הקוורימן התלהבו מאוד, והמשיכו לבצע אותו עוד ועוד, עד שפרסי פיליפס נאלץ לנופף להם כדי שיסיימו לפני שיעברו את הזמן שהתאים לצד של תקליטון.
Like I've never loved. down in spite of all the strangers. Lot of boys may be I'll do anything for you, anything you want me to.
אחרי ההקלטה של שני השירים, הקלטה שערכה לא יותר מרבע שעה, האגדה מספרת שחברי הלהקה הגישו לפיליפס 15 שילינג שהיו להם, למרות שהם ידעו שהוא דרש 17 שילינג, ולכן ג'ון נאלץ להגיע כמה ימים אחר כך עם שאר הכסף כדי לאסוף את התקליטון. זה לא משנה את העובדה שסוף סוף היה להם תקליטון ביד. העותק היחיד הזה עבר ידיים. הוא היה אצל ג'ון לשבוע, אחר כך אצל פול, ג'ורג', קולין, וסיים אצל דף לכמה שנים טובות. זה הרבה יותר יפה כשמקארטני מספר את זה, אולי בפעם המיליון, אבל זה עדיין מצחיק.
And the idea was that we'd keep it, each of us, for a week. So I had it for a week, John had it for a week, George had it for a week, and Duff had it for 23 years.
בסביבות יום הולדתו ה-18 ביולי, רינגו קנה לעצמו ערכת טופים חדשה שתחליף את זו שנתן לו סבו שנתיים קודם לכן. להקת הסקיפל של אדי קלייטון המשיכה להצליח והפכה למובילה באזור ליברפול, ולכן עבורו זו הייתה השקעה טובה. ובסך הכל הלך לו לא רע לרינגו שלנו. היחסים של ג'וליה, אמו של ג'ון יחד עם בן זוגה, לא היו מזהירים בתקופה הזו. בובי דיקנס, או טוויצ'י, כמו שג'ון קרא לו, ולא בחיבה, עבד במסעדה בעיר, וברוב הזמן הוא היה אלכוהוליסט. השיא היה כשבאמצע יוני 1958, הוא נהג בשכרות, נתפס על ידי שוטר, וניסה להימלט ללא הצלחה. בעקבות כך הוא איבד את רישיון הנהיגה שלו לשנה, ופוטר מעבודתו. האירועים הללו גרמו לג'וליה לבקר יותר ויותר אצל אחותה מימי. גם ככה ג'ון, שסיים את השנה הראשונה בקולג' לאומנות, טייל כל הזמן בין שני הבתים, והם לא יכלו להרשות לעצמם להכיל עכשיו עוד מישהו. השהייה אצל מימי הייתה פתרון נהדר עבורה. גם בבוקר ה-15 ביולי 1958, ג'וליה שעתה אצל מימי. ג'ון לא היה בבית באותה העת, וכשג'וליה עמדה ללכת, הגיע נייג'ל וולי, הלוא הוא נייג', כדי לחפש את ג'ון. הוא נזכר. מימי אמרה שג'ון לא נמצא, ואז ג'וליה אמרה, או, נייג'ל, אם רק הגעת, זה בדיוק הזמן ללוות אותי לתחנת האוטובוס. היא נפרדה ממימי, והתחלתי ללוות אותה החוצה. כשהגענו לרחוב וייל, נפרדנו, והיא חצתה את שדרות מנלב, ובאותו הרגע שמעתי חריקת צמיגים וחוותה. הסתובבתי כדי לראות אותה מתעופפת באוויר. רצתי לשם, וזה נראה שהיו לה פציעות פנימיות. לדעתי, היא נהרגה במקום. מי שנהג ברכב שפגע בג'וליה היה אריק קלאג, שוטר שלא היה באותה עת בתפקיד, ובנוסף להכל היה גם נהג מתלמד. נייג' רץ חזרה לבית של מימי, שם שהו בחוץ מימי והדייר שלה, מייקל פישוויק, ששמעו את החריקות והחוותה ולא הבינו מה קרה. נייג' סיפר להם הכל, והם רצו למקום התאונה. מימי ליוותה את גופתה של ג'וליה באמבולנס לבית החולים, ועכשיו נשאר רק לבשר לג'ון. ג'ון טען שזה היה שוטר שהגיע לבית ובישר לו את הבשורה המרה. בכל אופן, בובי דיקנס או טוויצ'י ארגן מונית כדי ששניהם יגיעו לבית החולים. האירוע הזה שבר את ג'ון לגמרי. זה היה הדבר הכי גרוע שאי פעם קרה לי. כל כך התקרבנו, ג'וליה ואני, ורק תוך כמה שנים. יכולנו לתקשר, היא הייתה נהדרת, זה באמת הרס את הכל. כבר לא הרגשתי מחויבות לאף אחד. ג'ון, האבל, החל לעבוד בשדה התעופה בתקופה הזו, והתרחק מעט מהקוורימן או מפול וג'ורג'. הם, פול וג'ורג', מצידם, התקרבו, ובאוגוסט הם יצאו לטיול טרמפים בווילס. ג'ורג' סיפר על זה. פול ואני החלטנו לתפוס טרמפים ולטייל. לא היה לנו הרבה כסף, ומצאנו בדרך כל מיני מקומות ללון בהם. יש תמונות נהדרות מטיול הטרמפים הזה של פול וג'ורג', ואפילו פוסט בבלוג שמרכז אותם ומביא עוד אינפורמציה על מסע החתחתים הזה שלהם. שווה קריאה. באופן מוזר היחסים בין ג'ון ופול התקררו בתקופה הזו, למרות שזה נשמע די הגיוני שסביב הגורל המשותף הזה שלהם, הם יתקרבו. שניהם איבדו אימא בגיל צעיר יחסית. ג'ון דווקא פיתח חברות חדשה בתקופה הזו, עם בחור שהיה גדול ממנו בארבעה חודשים, סטיוארט סטאטקליף, שלמד גם הוא בקולג' לאומנות. הם היו די הפכים, ג'ון וסטיוארט. סטיוארט היה אמן אמיתי שראה בעיני רוחו קריירה של אמן לכל דבר ועניין. ג'ון עדיין התחבט עם העתיד שלו. ג'ון היה נועז, מוחצן ומפוזר. סטיוארט היה מאוד שקט וממוקד. מי שהכיר ביניהם היה ביל הרי, שהיה גם הוא סטודנט בקולג' לאומנות, ובעתיד הקרוב יקים את המרזי ביט, העיתון המוסיקלי שיקדם מאוד את המרזי סאונד וגם את הביטלס. זה נראה שהסקיפל היה בדעיכה בתקופה הזו, לקראת סוף 1958, ושהרכבי הסקיפל צריכים להתאים את עצמם למצב החדש, שבו הרוקנרול שולט והגיטרות מוגברות ומחושמלות. פול וג'ורג' כבר עשו את המעבר הזה, כשפול רכש מגבר שאליו התחברו שניהם. אבל זה נראה שהדעיכה הזו של הסקיפל לא עשתה טוב לקוורימן. למעשה, הקוורימן דעכו יחד איתו. וזה נראה שההתלהבות הראשונית של לנגן בהרכב סקיפל כמעט ונעלמה. ג'ון, פול וג'ורג' בעצם נפגשו רק באירועים חברתיים או בקולנוע. אביו של פול, ג'ים, היה די מרוצה מהמצב וניסה להכניס את פול לתלם. ועדיין, עם כל זאת, ג'ון ופול, למרות חוסר הפעילות של הלהקה, ניסו לכתוב יחד שירים ואפילו פואמות קטנות. שהובילו לכתיבה של מחזה. אחד השירים שהם כתבו, לא ברור אם הוא היה קשור לאותו המחזה, היה קטע הומוריסטי בשם I Fancy Me Chances. מזמן לא דיברנו על פרויקט Get Back בפודקאסט הזה, אז זו הזדמנות טובה לחזור לפרויקט הזה שקיבל המון פרקים בפודקאסט, ולקטע שבו הם חוזרים לסקיפל ולשירים הישנים באולפני אפל. הם שלפו אז את הגיטרות האקוסטיות וביצעו המון קטעי סקיפל. בין היתר הם חזרו גם ל-Fancy Me Chances. Oh, fancy me chances with you. I fancy me chances with you. I had a good chances with fancy me chances. Oh, fancy me chances with you. Fancy me chances at the lock. Fancy me chances with you, rock. Fancy me chances. Fancy me chances with you. Fancy me dancing with you. Fancy me dancing with you. Fancy me dancing. Fancy me dancing. Fancy me dancing with you. כדי להמשיך ולהתקיים כלהקה, ג'ון, פול וג'ורג' הבינו שהם צריכים להתגמש ולשנות דברים. הם ניסו להופיע בכמה אירועים, ולפי מצב הרוח הם שינו את שם ההרכב. קולין הנטון לא היה זמין רוב הזמן, ולכן זה הכריח אותם להופיע כטריו של שלושה גיטריסטים. פעם אחת הם קראו לעצמם הריינבוז, כי הם הגיעו עם חולצות בצבעים שונים. וכשהגיטרה של ג'ון נשברה לשניים באחד מהתקפי הזעם שלו, אבל לא נזדקה כמו שהיה כתוב באחריות, הם הפכו לג'וני וכלבי הירח, ג'וני and the Moondogs, כשג'ון שר ללא גיטרה ופול וג'ורג' ליוו אותו. בסוף נובמבר 1958, ג'ון שמע בקולג' לאומנות שלבחור בשם דרק הודקין יש מכשיר הקלטה, משהו שהיה מאוד נדיר וקשה להשגה. ג'ון ארגן מיד מפגש בביתו של פול כדי שהם יקליטו. באופן מוזר, דרק התחבב מאוד על אביו של פול, ג'ים. אולי זה היה הגיל, דרק היה בן 22, ואולי בגלל המקטרת שהוא ישן. בהיעדרו של מתופף בסשן ההקלטה הזה, מייק מקארטני הצעיר התנדב לתופף על התופים שהיו ממוקמים במסדרון הכניסה לבית, ושם התמקמו כולם יחד עם מכשיר ההקלטה של דרק. מייק לא היה מתופף מוכשר מאוד, ולפעמים פול, שהתאמן גם הוא על התופים, החליף אותו ותופף בכישרון רב. דרק סיפר, אהבתי מוסיקה קלאסית ולא התחברתי לרוקנרול הזה. הכרתי אולי רק את אלוויס. כשג'ון ביקש מפול לעשות את כל הליטל ריצ'רד שלו, הוא ביצע את לונג טול סאלי, וזה נשמע נפלא שם במסדרון. ג'ון אז אמר, ג'ורג', תנגן קצת עבור דרק. ואני זוכר שחשבתי שזה נראה שג'ורג' משוויץ. אחר כך ג'ון ופול ביצעו קטע מ-Fancy Me Chances. אחרי שעה בערך של הקלטה והשתתויות, דרק השמיע להם את מה שהוקלט והם היו מרוצים. ואז הם הציעו לו את תפקיד ניהול הטריו הזה. אחרי ההצעה הזו הם החלו לחשוב יחד על שם חדש להרכב. ההצעות שעלו היו הפולקטס, הרייבנס, שם שמאוחר יותר יהיה ההרכב המוקדם של הקינקס, הבלאקברדס ועוד שמות מוזרים. לרגע אחד כולם הסכימו על הרייבנס, אבל לבסוף נבחר משהו מקורי אחר. JPEG 3, קיצור השמות של ג'ון, פול וג'ורג' והספרה 3, כדי להעיד על היותם שלישייה. דרק הודקין היה נרגש מאוד ממעמדו החדש, ואחרי שהוא ניסה להציע את סליל ההקלטה לחבורה שלא היה לה איך לשלם עבורו, הוא לקח אותו הביתה והתחיל לחשוב על איך הוא הולך להשיג לשלישייה הזו הופעות. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך הוא לא משמיע לנו משהו מההקלטות האלה של דרק? לצערנו הרב מאוד, כשהאפיזודה של דרק עם השלישייה הזו תסתיים בשנה הבאה, הוא פשוט יקליט על הסליל הזה, וימחוק את מה שיכלה להיות הקלטה פנטסטית מסוף 1958, והראשונה והאחרונה תחת השם JPEG 3. ההופעה הראשונה של JPEG 3 דווקא לא הגיעה מדרק. ב-20 בדצמבר 1958, הטריו הזה הוזמן להופיע באירוע משפחתי. וזו הייתה החתונה של אחיו הגדול של ג'ורג', הרי, שנשא לאישה את איירין. מהאירוע הזה ישנה תמונה שבה רואים את שלושת החברים, שוב, בחליפות, כשג'ון נטול גיטרה ופול וג'ורג' עומדים כל אחד מצדדיו, כשצוואר הגיטרה פונה החוצה ומסודר ככה שהם לא התנגשו אחד בשני. ואפשר להבחין בעוד משהו מעניין בתמונה הזו, שג'ורג', שיחגוג בפברואר הקרוב 16, משלים פערי גובה עם חבריו להרכב. בערך בתקופה הזו הסתיים סופית הקשר בין חברי ההרכב לקולין הנטון המתופף, אחרי שהם חוו ויכוח סוער ושיקור בהופעה שארגן להם אביו של ג'ורג' בספיק, ככל הנראה עדיין תחת הקוורימן. גם דף הפסנטרן שסיים את לימודיו נעלם ולא חזר להופיע איתם כבר קודם לוויכוח הזה עם קולין.
Time ago I can still remember how that music used to make me smile and I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while but February made me shiver with every paper I deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried when I read about his widowed bride But something touched me deep inside the day the music died
1959 נפתחה באירוע טרגי מאוד עבור עולם המוסיקה. בשלושה בפברואר התרסק מטוס בקליר לייק שבאיווה, בארצות הברית. על המטוס הזה היו ריצ'י ולנס בן ה-17, הכוכב החדש שעשה רוק אנד רול בנופח מעט לטיני, וזכור בעיקר בגלל החידוש שלו ללבמבה, ג'יילס פרי ריצ'רדסון או הביג בופר בן ה-28 שהיה שדרן רדיו, כותב שירים ומבצע ובאדי הולי בן ה-22. שלושתם כולל הטייס נהרגו בהתרסקות הזו והיום הזה כונה היום שבו המוסיקה מתה. The day the music died. מקארטני סיפר משהו מעניין על כך שבאדי הולי בעצם הכשיר את זה שכוכב רוק אנד רול יכול לענוד משקפיים. ג'ון עד אז מאוד התבייש בצורך שלו במשקפיים, וזה הוביל לסצנות משעשעות, כמו למשל זו שהוא חשב שפסלים של מרי ג'וזף והתינוק ישו, שהונחו ליד הבית שלהם, הם חבורה שמשחקים קלפים, והוא התפלא איך זה יכול להיות שהם משחקים כבר יום שלם. אפשר רק לדמיין איך לנון, שאיבד רק חצי שנה קודם לכן את אמו, הרגיש עכשיו כשהוא איבד את אחד ממושאי ההערצה שלו, בגיל צעיר כל כך. הטריו JPEG 3 לא ממש הצליח להתרומם. דרק הודקין, שקיבל עליו את תפקיד האמרגן, לא הצליח להשיג הופעות. רק במרץ הוא הצליח להשיג לשלישייה הופעה בלסקאלה בולרום, שבעיירה הקטנה רנקורן, שהייתה ממוקמת דרומית לליברפול. ההופעה הזו הייתה יותר אודישן, שבו הוחלט האם הם ימשיכו להופיע שם. האודישן עבר בהצלחה, אבל הביא להם רק עוד הופעה אחת במאי. זה לא מה שהיה להם בראש. הם רצו להופיע ולהצליח. ג'ורג' הריסון הצעיר ניסה להבין עם הודקין מה הולך לקרות הלאה, וכשהוא לא קיבל תשובה ברורה, וכשהוא הבין שהרכב אחר בשם לס סטיוארט קוורטט מחפש גיטריסט, הוא אמנם לא עזב את הקוורימן או JPEG 3, אבל הוא הרשה לעצמו להצטרף במשרה צדדית להרכב הזה ולהחליף את הגיטריסט. את ההרכב הזה, לס סטיוארט קוורטט, הוביל בחור בשם סטיוארט שניגן בגיטרה מובילה. בהרכב הזה היה חבר גם קן בראון, גם הוא גיטריסט, המתופף ריי סקינר, ועכשיו גם ג'ורג' הריסון, בן כמעט ה-16, בגיטרת ליווי. ההבדל היחיד בין מה שניגן ההרכב החדש לבין מה שהקוורימן ניגנו בזמנו, היה שבנוסף לרוק'נ'רול, הם גם פזלו לעבר הבלוז, כמו חברי הסטונס והקינגס והלהקות הלונדוניות שיקומו בתחילת העשור הבא. בערך בתקופה הזו, ג'ורג' החליט שהוא מבטר על המקום הזה שנקרא בית ספר, והפסיק להגיע ללימודים. כשדרק הודקין התייאש וויתר על ההרפתקה הזו שנקראת JPEG 3, זה פחות הזיז לג'ורג' מאחרים. לא הייתה משרת נגן גיטרה בלס סטיוארט קוורטט. באמצע 1959, המושג סקיפל כבר לא היה טרנדי כל כך. המגמה הייתה להקים הרכבים קטנים יותר ויעילים, בדגש על חשמליים. מי שלא עשה את השיפט הזה, לא שרד. זה בדיוק מה שקרה ל-The Eddie Clayton Skiffle Group, ההרכב שבו רינגו תופף. המנהיג אדי מיילס כבר לא היה נלהב לגבי ההרכב, ותכנן במקום איך הוא מקים משפחה. רינגו בן כמעט ה-19, שאומנם הייתה לו עבודה קבועה, היה בצומת דרכים, ואולי גם הוא, כמו אדי, חשב שעולם המוזיקה מאחוריו. בתקופה הזו הוא התארס לחברתו, בשנה האחרונה, ואז גם קיבל הצעה מהרכב בשם הדארק טאון. אחרי זמן קצר, הוא קיבל עוד הצעה. הפעם אלה היו הטקסנס, אותו הרכב שהוביל אל קלדוול, אחיה הגדול של אייריס, שג'ורג' ניסה דרכה להתקבל להרכב. רינגו קיבל גם את ההצעה שלהם, ולתקופה מסוימת, בדיוק כמו ג'ורג', הוא היה חבר בשני הרכבים בו זמנית. Fading away, that's the end of the day. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. אז מה קרה עם ג'ון ופול בתקופה הזו שבעצם דה פקטו אין להם שום הרכב פעיל ביד? ג'ון הכיר בתקופה שלפני סיום השנה השנייה בקולג' בחורה בשם סינתיה פאוול, שאחריה הוא חיזר בדבקות עד שהיא נעתרה לו והם הפכו לזוג. ג'ון ופול ניצלו את התקופה הזו כדי להשחיז את יכולת כתיבת השירים שלהם, עם ביחד ועם לחוד. זה היה בעיקר מקארטני שלקח השפעות מכל הבא ליד, וכתב שירים כמו Love of the Loved, I'll Follow the Sun, I'll Be On My Way, Like Dreamers Do, ועוד כל מיני קטעים קטנים ואינסטרומנטליים כמו Hot as Sun, Cayenne, Cats Walk ו-Looking Glass. ג'ון גם הוא ניסה את כוחו בכתיבה וכתב את I Call Your Name עם המילים קוראות הלב שהוא הקדיש לג'וליה המנוחה, קטע בשם One After 909 ושיר בשם What Goes On, ואני מניח שכל אחד מהם, ג'ון ופול, שמע אחד את השירים של השני ופה ושם תרם משהו לחלקם. ג'ון ג'ון שממש רצה לרכוש גיטרה חשמלית, מצא לעצמו עבודה לקראת חופשת הקיץ הממשמשת ובאה. עובד בנייה באתר של חברת מים חדשה. הוא סבל מכל רגע, אבל מה לא עושים עבור גיטרה חדשה? ג'ורג' הריסון המשיך להופיע עם ההרכב המשני או העיקרי שלו כרגע, לס סטיוארט קוורטט, ובאחת ההופעות שהיו מרוחקות מהמרכז, באזור פעתי העיר, ניגשה אל ההרכב אישה שהייתה באמצע שנות ה-30 לחייה. היא הציגה את עצמה כמישהי שגרה בסמיכות, ומעוניינת לפתוח מועדון במרתף הבית שלה, עבור בני נוער. היא הציעה להם, ללס סטיוארט קוורטט, להופיע אצלה במועדון החדש שעמד להיפתח. זו הייתה מונה בסט. יש המון סיפורים קטנים בהיסטוריה של הביטלס, וכולם מופלאים ונהדרים ומרתקים, אבל אני מודה שלסיפור הזה של מונה בסט, או לחלק שלה בהיסטוריה שלהם, יש לי חיבה עמוקה. משהו בקשר המיוחד הזה שנרקם בין הנערים ג'ון, פול וג'ורג' לבין מונה, מאוד שונה ומעורר סימפתיה. אני מודה שגם להיבט הפמיניסטי יש קשר לחיבה הזו שלי. לפני אלן וויליאמס ולפני בריין אפשטיין, המרגנים הגדולים, הייתה אישה חלוצה שבמידה זו או אחרת ניהלה את הגלגול המוקדם של הביטלס. מונה נולדה בבומבי שבהודו ב-1924 למשפחה אנגלית שעברה לשם במהלך הראג' הבריטי, או השליטה של בריטניה בהודו. כשהיא הייתה בת 17, היא ירתה לחייל בריטי בשם דונלד פיטר סקנלנד, ובנה הבכור פיטר נולד בהודו ב-1941. לאחר מכן היא פגשה את ג'ון בסט, או ג'וני, שגם הוא שרת בהודו כמאמן ספורט, והיה גם אלוף האיגרוף למשקל בינוני בצבא הבריטי. ג'וני ומונה נישאו, ג'וני קיבל על עצמו להיות האב של פיטר, והעניין הזה נשמר כמעין סוד. בתחילת 1945 נולד לזוג הבן המשותף רורי. לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, בסופה של 1945, הזוג יחד עם שני הילדים החליטו לעבור ולהתגורר באנגליה, וליתר דיוק בליברפול, עיר הולדתו של ג'וני בסט. שם הוא גם היה מוכר בזכות קריירת הפרומוטר שלו בתחום האיגרוף. במשך כמה שנים הם חיו בבית קטן בליברפול, ומונה חלמה על בית גדול יותר שבו היא תוכל לאפשר למשפחה חיים מרווחים ונוחים. כשהיא גילתה בית גדול בסביבה שהוצע למחירה, היא החלה ללחוץ על ג'וני לרכוש אותו. זה היה בית שונה וגדול מאוד, 15 חדרים עם מרתף גדול וגינה. האגדה מספרת שג'וני היה נגד העניין וסרב לשתף פעולה. ולכן מונה לקחה את כל התכשיטים שהיו לה, משכנה אותם, ואימרה בכסף על סוס מרוץ בשם Never Say Die. האימור הזה הצליח, ובכסף שהיא הרוויחה, מונה רכשה את הבית ברחוב היימנס גרין 8, שבאזור דרבי בליברפול, מה שבטח ירער את היחסים בינה לבין ג'וני. את הבית שהיא רכשה, מונה עיצבה בסגנון אוריינטלי הודי, וטיפחה את הגינה המוזנחת של הבית. אבל היא לא ידעה מה אפשר לעשות עם המרתפים הגדולים. כשפיטר בנה הבכור, או פיט, כמו שקראו לו חבריו, הפך לנער בן 17, חברים החלו להסתובב בבית הגדול ולרדת ולעלות בין הבית לבין המרתף. מונה חשבה לעצמה שאולי אפשר להפוך את המרתפים חסרי התכלית הללו למקום בילוי עבור פיט והחברים שלו. כמו היוזמה לרכוש את הבית, היא החליטה שהיא תפתח לשני הבנים שלה מקום בילוי פרטי. מועדון שבו הם והחברים שלהם יוכלו לבלות, והיא אולי תוכל גם להרוויח קצת כסף. גם הרעיון הזה היה למורת רוחו של ג'וני בסט, שלא רצה שום קשר לכך. באותם ימים, מקום בילוי אמר מוסיקה, ומועדוני המוזיקה, שהיו מלאי הרכבים שהופיעו, גדשו את ליברפול וסביבותיה. המועדונים הללו היו תחרות לא קלה עבור מי שרצה לפתוח מקום בילוי חדש. הפתרון של מונה היה להשיג לעצמה מעין הרכב בית שיוכל להופיע שם באופן קבוע ולמשוך קהל צעיר. לאחר הפנייה שלה ללס סטיוארט קוורטט, ההרכב הסקרן יחד עם ג'ורג' הגיע לביתה של מונה כדי לראות במה מדובר. צריך לומר שהמקום הזה שבו היה ממוקם הבית לא היה אזור בילויים כלל וכלל, להפך. כשניסיתי להגיע למועדון הקסבה לפני כמה שנים, זה היה לא פשוט לאתר אותו. הוא נמצא באזור מאוד שקט, וכדי להגיע לבית אתה צריך למצוא את שביל הגישה שמוסתר עם עצים, וגם כשאתה מגיע לבית עצמו, חוץ מהשלט על הקיר, זה עדיין לא מרגיש שהגעת למקום ששייך להיסטוריה של הביטלס. זה מרגיש שפלשת לאחד הבתים. רק אחרי הסיור במרתף, אתה מרגיש שהיית עד להיסטוריה קסומה. חברי הלסטיוארט קוורטט הגיעו לבית של מונה, ירדו למרתף, והסכימו על שני דברים. שמוכנים להופיע במועדון המתהווה, ושהוא צריך עבודת עיצוב. הם הפשילו שרבולים ועזרו למונה לצבוע ולעצב את המקום כמו משהו שיזכיר מועדון בילוי, וכדי שהכל יהיה מוכן לערב הפתיחה. עבור ג'ורג' זו הייתה רק עוד הופעה עם הלסטיוארט קוורטט. כשהוא ופול יצאו לעוד טיול יחד בקיץ הזה, אני בספק אם הוא בכלל סיפר לו על מונה הזו ועל המועדון שלה. מהטיול הזה עם פול, ג'ורג' איחר להגיע להופעה אחרת שהייתה לו עם לסטיוארט קוורטט. הופעה שנערכה ב-22 באוגוסט. הוא גילה שגם קן בראון איחר להגיע, מה שיצבן מאוד את סטיוארט, מנהיג הלהקה. רק אני וריי סקינר המתופף הגענו. לא קן בראון ולא ג'ורג' הריסון. הייתי צריך לעשות הכל בעצמי, וזה היה ממש נורא. הייתי עצבני מאוד על כל העניין, ובדיוק כשהתחלנו לארוז ולעזוב, החבר'ה פתאום הופיעו. אמרתי להם שהם יכולים ללכת להזזל. המועדון של מונה בסט היה אמור להיפתח בשבוע שלאחר מכן, והם שאלו אותי, אז מה עם זה? אמרתי, אני לא רוצה לעשות את זה. בעצם פירקתי את ההרכב וויתרתי על המועדון החדש אחרי כל הזמן הזה שהשקעתי בניקיון ובצביעת המרתף. שבוע לפתיחת המועדון החדש של מונה, ומהרכב הבית שלה נשארו רק שני גיטריסטים. למועדון החדש אגב, מונה קראה מועדון הקסבה, על שם משפט מהסרט אלג'יר מ-1938, שבו נאמר בואו ניפגש בקסבה. ג'ורג' הריסון וקן בראון, שני הגיטריסטים שרידים לסטיוארט קוורטט, חשבו מה הם יכולים לעשות. ג'ורג' חשב וחשב, והוא הגיע למסקנה. JPEG 3 to the rescue. ג'ורג' אמר למונה שיש לו שני חברים בשם ג'ון ופול שיוכלו לעזור ולנגן איתם. הוא התקשר אליהם, ויחד עם סינטיה, או סין, החברה החדשה של ג'ון, הם הגיעו כדי לראות את המועדון החדש. מן הסתם עבודות העיצוב של המועדון גם הם נקטעו עם העזיבה של סטיוארט, ולכן מונה, ללא שום בושה, העניקה להם מברשות, וביקשה מג'ון לצבוע את התקרה בשחור. את התקרה מעל אזור ההופעה, פול צבע בצבעים שונים וצבעוניים, וההרגשה הייתה של משהו חדש שנברא, שבו הם גם היו שותפים, מעין מועדון שיהיה רק שלהם. מי שיסתכל עליהם בהערצה, מסתובבים במרתף הבית שלו, ומכינים את המקום, היה פיט בסט, בנה של מונה, או מור, כמו שהם קראו לה, שרצה גם הוא להיות איכשהו חלק מהתעשייה הזו של ה-so-called rock and roll. מבחינת ההרכב, ג'ון, פול וג'ורג' יחד עם קן חזרו בעצם לנקודת האפס. שוב, ארבעה גיטריסטים ללא מתופף וללא נגן בס. ההבדל היחיד היה שהפעם זה כבר היה הרכב חשמלי. הם עשו חזרה קצרה יחד עם קן בראון והחליטו מה הם ינגנו. הכל היה מוכן עבור ה-29 באוגוסט 1959 לפתיחה החגיגית של מועדון הקסבה. רק שם להרכב עדיין לא היה. באין להם ברירה ובאין זמן להחליט, הם חזרו לשם המוכר, הקוורימן. ארבעת הגיטריסטים או הקוורימן המחודשים הופיעו עם השירים המוכרים. בדי הולי, אלוויס, שירים של צ'אק ברי שהם אהבו, וקטע יחסית חדש שנקרא Three Cool Cats שהקוסטרס ביצעו בסינגל ששוחרר בתחילת השנה. קטע שהבחירה לעשות לו קאבר, כולל שחזור של משחקי ההרמוניות, מבשרת על העתיד לבוא. בחירה בז'אנרים שהם לאו דווקא רוק אנד רול טהור. I want that little chick. I want that little chick. Hey man, say one chick for me. הקוסטרס היו הרכב ווקלי שחור שצמח יותר מעולם הריתם אנד בלוז, אבל ביצע שירים של כותבי הבריל בילדינג. זו לא תהיה הפעם האחרונה שביצועים וסינגלים של הקוסטרס ייכנסו לרפרטואר של ג'ון, פול וג'ורג'. איך השתלב הקוורימן החדש, קן בראון, בהרכב? לא ממש. באופן מוזר, החברים לא כל כך התחברו למראה שלו, שדווקא הזכיר את בדי הולי, בחור ממושקף, רזה, שלבוש בקפידה. אבל יותר מזה, הם לא התחברו לנגינת הגיטרה שלו, ולעיתים הווליום של הגיטרה שלו הוא נמח, והווליום של הגיטרה של ג'ורג' הוא גבר. עוד מוטיב שיחזור גם עבור חבר עתידי אחר שעליו נדבר בפרק הבא. הקוורימן תפסו את משבצת ההופעות של שבת בערב, וזה נראה שהקסבה מתרומם. בני נוער הגיעו, שילמו, קנו שתייה וראו הופעה. אחד הנערים שהגיע לצפות בהופעות הללו היה ניל אספינל, שפול וג'ורג' הכירו כבר מבית הספר. ניל התחבר מאוד למה שהם עושים, וגם למשפחת בסט ולמונה באופן מיוחד, ועל כך אני אדבר בפרק הבא. דורתי רוהן, בחורה בת 16, גם היא הגיעה כדי לצפות בקוורימן, ואחרי שהיא גילתה שלג'ון כבר יש חברה קבועה, היא שמה את הפוקוס על פול. פול ודורתי, או דוט, כמו שהוא קרא לה, התחילו לצאת בערך בתקופה הזו. בסתיו 1959, רינגו כאמור ניגן בשני הרכבים, הדארק טאון והטקסנס של אל קלדוול. ב-1959 יצא סינגל מעניין של הרכב אמריקאי בשם ג'וני אנד דה הוריקנס. לסינגל קראו ריווי רוק, וההרכב הזה ניגן את מה שנקרא רוק אינסטרומנטלי, משהו שמזכיר ממש טיפה את הסרף רוק ואת השאדווז. אל קלדוול, שככל הנראה שמע על ההרכב החדש הזה, אהב מאוד את השם שלהם. הוא החליט לשנות את השם של הטקסנס לאל סטורם וההוריקנים שלו. לא מאוד מקורי, אבל אפקטיבי. גם הסאונד של ההרכב השתנה, וכמו רוב הרכבי הסקיפל, גם ההרכב הזה עשה את השיפט המתבקש לסאונד החשמלי והרוקנרולי. באמצע אוקטובר 1959, הדארק טאון, ההרכב השני שבו היה חבר רינגו, נפח את נשמתו והתפרק. ורינגו השקיע עכשיו את כל מרצו בהרכב המחודש של אל קלדוול. מועדון הקוורן שבינתיים החליף בעלות, עשה גם הוא את השיפט המתבקש, וממועדון שירח בעיקר הרכבי ג'אז ולפעמים גם דברים אחרים, הוא הפך לבית חם לאוהבי הרוקנרול. אל סטורם וההוריקנים שלו היו אורחים קבועים בו. הקוורימן המשיכו להופיע במועדון הקסבה של מונה בסט, והדבר הבא המתבקש שעליו הם חשבו היה להשיג נגן בס. ככה סיפר ארתור קלי. ג'ורג' ניגש אליי ושאל, למה שלא תשיג בס ותצטרף להרכב? הרווחתי 4 פאונד בעבודה לשבוע, בזמן שגיטרת בס עלתה 60 פאונד, וזה עוד ללא מגבר. לא יכולתי להרשות לעצמי לעשות את זה. מה גם שכדי להשיג עבודה, הדוד שלי היה צריך למשוך בכמה חוטים. לא רציתי לאכזב אותו. גם סטיוארט סטאטקליף, החבר של ג'ון, קיבל את אותה ההצעה, ונתן כמעט את אותה התשובה. בס זה יקר. עכשיו כשמועדון הקסבה יחסית הצליח, מונה חשבה לארח הרכבים נוספים באמצע השבוע. בסוף נובמבר הופיעו שם רורי סטורם וההוריקנים, השם החדש והמעודכן ביותר שנתן אל קלדוול להרכב שלו. ברוח המערבונית הזו, אל קרא לעצמו רורי סטורם, הגיטריסט ג'וני ביירן קרא לעצמו ג'וני גיטר, ורינגו קיבל סופית את שם הבמה שלו, רינגו סטאר. זה נראה שהכל בא על מקומו בשלום. הקוורימן הוקמו מחדש ויש להם מקום להופיע באופן קבוע, והם הולכים ומשתפרים. רינגו חבר בהרכב מצליח. האם ככה אפשר לסגור את מיני הסדרה על תחילת ימי הביטלס? בוודאי שלא. את הפרק הזה נסיים עם שיר שיצא כסינגל באמצע 1959 לבחור בריטי בשם ג'ון אסקיו, שנודע יותר בשם הבמה שלו, ג'וני ג'נטל. ונעסוק בו בהרחבה בפרק הבא ובהצטלבות הדרכים שלו עם ג'ון, פול וג'ורג'. אפשר לשמוע בסינגל הזה שנקרא Milk from the Coconut שאריות מהקליפסו וקצת רוק אנד רול. אבל זה בעיקר ערבוב מכל העולמות ויצירת משהו פופי וקליט הרבה יותר. אני הייתי אורי קואז, תודה רבה על ההאזנה. אשמח תמיד לקרוא את דעתכם, תוכלו לכתוב את התגובות שלכם בפוסט היהודי על הפרק בפייסבוק או בבלוג. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, לקרוא את מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק לדף ולקבוצת הפייסבוק, ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. בפרק הבא, חלק ג' במיני הסדרה על תחילת ימי הביטלס, נראה מה קרה לרומן בין הקוורימן לבין מועדון הקסבה. נצרף להרכב סוף סוף נגן בס. נכיר את האמרגן המקומי אלן וויליאמס ונלמד איך להגות את שם המשפחה קושמידר, ונפגוש דמויות צבעוניות מאוד בהמבורג של 1960. יהיה כיף, אבל ממש. תודה רבה. ביי.